כל חי אונליין 93fm.co.il
סמה לכל נפשי קומה לכל וסורי בארץ ציון ויהי בני
ערב טוב, לילה טוב לכם, מאזיני קול חי. ליל שישי ברדיו קול חי, ואיתכם הערב שימי סגל. אנחנו בתוכנית מיוחדת שתוקדש כולה לרגל יום ההילולה של כבוד קדושת האדמו"ר מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחול השנה בשבת הקרובה, ג' בתמוז. לפני 21 שנה, בג' בתמוז, תשנ"ד, המאור הגדול שהצית בלב מאות אלפי יהודים ברחבי העולם את ניצוץ היהדות והצליח לחדור לליבו של כל יהודי באשר הוא. לפני 21 שנים התקבלה ההודעה, הידיעה הקשה על הסתלקותו לשמי רום של הרבי מלובביץ'. אין כמעט אדם שלא הייתה לו נגיעה כלשהי, בצורה כלשהי עם הרבי, או איזשהו קשר כלשהו עם הרבי. ביום שני השבוע התקיים בכנסת, במשכן הכנסת בירושלים, אירוע היסטורי, שבו הצדיע הכנסת, הצדיעו חברי הכנסת והשרים לרבי ולחבד. מגוון חברי הכנסת והשרים שהשתתפו באירוע, ממש מכל גווני הקשת הפוליטית, ימנים, שמאלנים, חרדים, דתיים וכאלה שאינם עדיין, ואפילו דרוזי אחד, כולם באו להצדיע לרבי, לפועלו ולעשייה של שלוחיו, כפי שהם נקראים השלוחים, הפזורים בכל רחבי העולם. דומני ש... אין כיום אדם שעמד על דעתו ולא נתקל במשהו מתוך שלל העשייה החבדית בכל תחומי היהדות. החל מהנחת תפילין למי שמכונה ביהדות קרקפתא, שלא זכה מעודו לקיים את אחת המצוות הבסיסיות שלנו, של העם היהודי, ועד לשיעורי עומק בחסידות ובתורת הנסתר. הערב נקיים כאן תוכנית מעניינת ומרתקת בעזרת השם, שתוקדש לדמותו של הרבי, בשילוב סיפורים מהם גם כמה סיפורים מופתים, ננסה, כי רבים הם, כמובן על תורתו, הוראותיו, ואיך אפשר בלי הניגונים, ניגוני הרבי. בתוכנית המיוחדת הזו הלילה, משתתפים איתי יחד, הרב אליעזר ברוד, רב היישוב קרמי יוסף, ראש בית מדרש לאורה אור מנחם, ומחבר הספרים שערי יורה דעה, הרב שניאור אשכנזי, רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון, ומחבר הספר ארץ ושמיים, עוד מעט גם נשמע על הספר הזה, הרב דוב אלפרין, המשגיח הראשי בישיבת תומכי תמימים חב"ד בעיר אלעד, והכנר החסידי רב מרדכי ברוצקי, איש חינוך ומנהל היכל הנגינה, המרכז לשימור וחקר הניגון החסידי, וגם מפיק סדרת האלבומים הניגונים המכוונים של אדמו"רי חב"ד. זה הזמן להודות למי שעושה במלאכה, תודה לדוד קליגר על ההפקה, תודה למנדי אור וסגי פרלמוטר על הביצוע הטכני, לאפרים דוד על הסיוע הרב בהכנת התוכנית במהלך השבוע, למנכ"ל הרדיו אבי רוזן, למנהל התוכניות בקול חי בצלאל כאן, שהועילו להקדיש שעתיים אלו לכבוד יום ההילולה של הרבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, כמו שאמרנו שיחול השנה, מחר בלילה, ג' בתמוז. נגיד, נתחיל בכם, ערב טוב, ערב טוב הרב ברוד.
ערב טוב לך שימי, ערב טוב לכל המאזינים.
אז בהחלט יום גדול לפנינו השנה, אנחנו מציינים אותו יום קודם, ואולי זה, יש בזה משהו טוב, כי יש זמן להתכונן, אתה יודע, תמיד אומרים 30 יום קודם החג, יש כאלו הצדיקים הידועים שהיו מתחילים להתכונן לתאריך היעד ביום שלמחרת, ו... כמובן שאנחנו לא כאלו, אבל מי שלא הספיק, או מי שהספיק חלק, אז הנה, יש לו עוד יום אחד, יממה שלמה, מעט לעט, כדי להתכונן כראוי ליום הזה. אין ספק שהיום הזה הוא יום גדול. להרבה הרבה אנשים, ואני לא מתכוון לחסידי חב"ד. למה, הרב ברוד?
טוב, דבר ראשון, נתחיל אולי המשמעות של היום לחסידי חב"ד בכלל, ליהודים שומעי תורה ומצוות וליהודים בכלל. דבר ראשון, לנו כחסידים, היום הזה הוא יום, מצד אחד יום של געגועים עזים, בפרט לאלו שזכו להיות אצל הרבה. אני הקטן זכיתי להיות שם במשך כמה שנים, ללמוד בישיבה ב-770, להיות בהתוועדות, נוכח בהתוועדויות של הרבה. דבר ראשון, זה יום של געגועים קשים מאוד. אני באמת מקפיד מאז ג' בתמוז, תשנ"ד, לנסוע בכל שנה, להשתתח על קברו של הרבי בג' בתמוז, להיות ב-770 בבית המדרש.
בטח ביום ראשון הקרוב גם תהיה שם.
בעזרת השם, כן. זה יום של געגועים אחד, ומאידך, זה יום של התקשות, יום של חשבון נפש. אנחנו באים לרבה, עברה שנה, מה עשינו? מה פעלנו? האם אנחנו באמת הולכים בדרכו של הרבה? האם הגברנו את כל ההוראות שהרבה דורש מאיתנו? זה יום של התוועדויות חסידיות, שמקבלים החלטות טובות למשך השנה הבאה. והעיקר זה יום של זעקה ותפילה, שאנחנו מבקשים, שכמו שהרבה כל כך פעל והשתוקק, ובעצם נחיל את הרצון הזה ללב כלל ישראל, לרצות ולבקש את ביאת משיח צדקנו שתבוא הגאולה, אנחנו מבקשים באמת שתבוא הגאולה, ונזכה להתראות עם הרבה כאן, למטה מסורת טפחים, בגוף גשמי כפשוטו.
אמן. הרב שניאור אשכנזי, עוד מעט ניגע, כמו שאמרתי, גם בספר שלך, ארץ ושמיים. כשמדברים על תורתו של הרבה, באמת תורה שנוגעת בכל חלקי התורה, בכל מכמני התורה, אבל מה מייחד את תורתו של הרבה?
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
ערב טוב.
תראה, קטונו לנתח תורה של גדולי ישראל, בטח של גדול בישראל, ובכל זאת מין הרגש אחד קטן של חסיד מהזווית שלי. אני בא לכאן מבית הכנסת בראשון, אני מכהן שם כרב, הקהילה היא לא חבדית, אפילו לא כולם אנשים חרדים ופחות מכך. ודווקא מתוך הקשר שלי לאנשים והעברה של התורה של הרבי לשם, אני רוצה לגעת בזווית אחת מעניינת, שמייחדת מאוד את התורה של הרבי, ובעיניי היא גם מלמדת משהו על עולמם של צדיקים בכלל. יש פסוק במשלי שאומר כך, השמיים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר. שמעתי פעם פירוש יפה שאומר כך, בדרך כלל ספרים שאתה קורא הם או השמיים לרום או ארץ לעומק. יש ספרים של קדושה, של אנשי עבודת השם, אנשים שמתוועדים, שמכניסים אותך לדבקות. השמיים לרום, זה ספרים שמרימים אותך למעלה, מוציאים אותך מהחיים. יש ספרים של בעלי הלכה, של בעלי ניגלה, של ראשי ישיבות, של רבנים, שמכניסים אותך לתוך החיים, וארץ לעומק, שמפרקים את ההלכה, את הדינים, שמה שצריך לעשות. הייחודיות של מלך, לב מלכים אין חקר. הייחודיות של מלך שהוא מחבר את הארץ ואת השמיים. הוא מחבר גם את החיים וגם את העולמות העניונים. אם אפשר לומר נקודה אחת על התורה של הרבי, שהיא מצד אחד עמוקה מניעה, מי שפותח את הליקוטי שיחות ורואה את העומק, את הפירוק של רשי, פרשת קורח, בעזרת השם הם נצפיק גם בהמשך התוכנית, הרבי לוקח רשי ומשווה אותו עם המפרשים ושואל עליו 15 שאלות ו-20 שאלות ויורד לעומק, וזה תמיד יסתיים בהוראה לפועל. תמיד הרבי ייקח את הרעיון הכי עמוק והכי נשגב. אז מה זה אומר לנו? מה אנחנו צריכים עכשיו לעשות בחיים, במטבח, בערב שבת, בחינוך של הילדים? מה אנחנו צריכים לעשות אחרת בעקבות התגובה של משה לקורח? החיבור הזה בין שמיים וארץ, בין למעלה ולמטה, זה מה שמייחד את הרבי, וזה גם מה שנתן לו את הכוח, נתן לנו את הכוח. מצד אחד להיות יהודים מרי שמיים ועובדי השם, ומצד שני לעסוק בשליחות ולהתעסק עם אנשים שלכאורה, אתה יכול לשאול מה יש ליהודי חרדי, איפה להסתובב במקומות כאלה, ולהתעסק עם אנשים כאלה. כל המהות של הרבי הייתה שיש עולם אחד. וקדוש ברוך הוא אחד ואין עוד מלבדו, ואנחנו צריכים לחבר את שני העולמות האלה כל הזמן.
טוב, אז נגענו קצת בדמות של הרבה, ככה בתור התחלה, בתורה של הרבה, הרב דוב אלפרין מישיבת חב"ד באלעד, ערב טוב גם לך. אולי רק ההקדמה, כמו שעשו שני קודמיך, אם נדבר על ההוראות של הרבה, אתה בוודאי נתקל בזה ביום יום מול התמימים, איך שהם נקראים, תלמידי ישיבה תומכי תמימים, נקראים התמימים, יש הוראות של הרבה כמעט, לא כמעט, על כל צעד ושעל, על כל פרט בחיי האדם. זה באמת, אי אפשר להגדיר את זה אפילו מדהים, אבל מי שפותח ומעיין בהוראות של הרבה, הרבה נגע בהכל, נגע בכל אחד. אין אדם שלא יכול למצוא משהו, גם בחור בישיבה שמתחיל עכשיו ישיבה קטנה, ונמצא בשיעור א' ומצוי באיזשהו מבוך שהוא מחפש את עצמו, גם הוא יוכל למצוא תשובה מהרבה, הוראה.
ערב טוב, ערב טוב לך, ערב טוב לכל המאזינים. כן, אני מגיע עכשיו מישיבת תומכי תמימים, וכמו שאמרת, התלמידים נקראים תמימים, וזה כולם שמעו את שמעם. והיחס המיוחד של הרבה לתלמידי התמימים הוא יחס מאוד מאוד אבאי. אחד המעמדים המיוחדים שמי שזכה ראה, זה את הרגעים המרטיטים של ברכת הבנים בערב יום כיפור, כשהרבה נכנס ברגעים של לפני כל נדרי, והרבה עטוף בתלית ועומד מול כל הבחורים שעומדים ומצטופפים, והרבה מברך אותם כברכת אב לבניו. תלמידי התמימים הם באמת הם חוד החנית בכל העניין של לימוד התורה והפצת המעיינות. אנחנו מדברים המון המון על חב"ד כמפיצי המעיינות, והרצון של הרבה להפיץ מעיינות בכל מקום, כפי שהזכיר כאן קודם הרב אשכנזי, הרצון של הרבה זה לקחת את הדברים הכי גדולים ולהביא אותם למקומות הכי נמוכים. ומי שמתעסק כל היום בדברים הכי גדולים, זה תלמידי התמימים בישיבות חב"ד, שהם יושבים, תראה, יש הרבה שלומדים תורה ומתעסקים בעניין אחד בתורה. מבחורי הישיבות של חב"ד נדרש להתעסק בפנימיות התורה ובנגלדת תורה, ובעבודת התפילה ובהפצת המעיינות. הם לוקחים את הדברים הכי גדולים והכי מרוממים ומביאים אותם לכולם, מביאים אותם גם לאדם ברחוב ביום שישי אחר הצהריים. ואתה דיברת על הוראות של הרבה, אז אנחנו רק פתיחה, ובזה אני אסיים את הפתיחה. ההוראות של הרבה הם כל כך, לכל אדם ואדם, כמו שאמרת, גם לבחור ישיבה בישיבה קטנה. ניתן דוגמה אחת להוראה כזאת מיוחדת, שאני אומר, אם עכשיו, בסמיכות ליום הגדול הזה, שומע, ישמע אותה בחור, ויקח אותה איתו, והיה זה שכרנו, מעשהו העיקר מההתוועדות הזו. כתב לרבה בחור, הוא כתב פתק שהוא שינה קצת את סדר היום שלו, מאחר ובלילה אפשר לשבת וללמוד כל כך טוב, אז הוא יושב ולומד כל הלילה, וביום הוא ישן. ומי כמו בחור ישיבה מכיר את התחושה הזאת של לשבת ולעשות לילה, ואחרי זה נראה כבר מה יהיה ביום, והוא כתב שהוא מרגיש שזו הדרך המובילה אותו בית כל. אז הרבה סימן בכתב ידו על הפתק, המובילה בית כל, עשה מקף כזה וכתב, המורידה לשאול תחתית.
וואו. כן, אנחנו עוד נעסוק בוודאי בשעתיים הקרובות שלנו, כאן בתוכנית ליל שישי הזו, נעסוק עוד רבות גם בהוראות של הרבה כמו שאמרנו, אבל כדי שנסיים את הסבב הזה לפני היציאה שלנו למקבץ קצר של פרסומות, ניגע בך. רב מורדכי ברוצקי, אמרתי הכנר החסידי ונתתי עוד כמה תארים, אבל בעצם לא הרבה יודעים שבעבר ניגנת בתזמורות סימפוניות ובהרכבים קאמרים שונים, ובעצם חזרת בתשובה והקמת בית חסידי למופת. מי שמכיר אותך, ואם מישהו יכול היה לראות אותך עכשיו, עטור זקן ומכיר את המשפחה, מבין שהרבי פשוט לקח אנשים, כמו שאמר עכשיו הרב אלפרין, משאול תחתית, והרים אותם, כמו שאמר רב אשכנזי, לשמי רום. בהקדמה קצרה, ועוד מעט ניגע באמת בסיפור חייך קצת, אם מדברים על הניגון, עסקנו פה בהוראות של הרבי, בתורה של הרבי, בדמות של הרבי באופן כללי, מה עשה הניגון החסידי אצל הרבי בשנים שהרבי הנהיג את הדת חסידי חב"ד?
ערב טוב. אז ברור שדרך החסידות בכלל, דרך חב"ד, זה לשלב את דברי תורה העמוקים ביותר עם חדירה ללב באופן העמוק ביותר. ואין כמו הניגון החסידי שמסייע ועוזר לדברי תורה לחדור לעומק הלב. וכך גם הרבי בהתוועדויות שלו פעל בדרך שפעלו רבותינו נשיאינו גם לפני, שיש תמיד בין דברי תורה יש התנחתה מוזיקלית, ואז הרבי היה מברך וכולם שרים, כולם מנגנים, וכמובן שזה רגע מעורר את הנפש, מעורר את הלב, פותח אותו כדי לקלוט את דברי תורה בהמשך.
טוב, אחד הכללים הידועים בחסידות חב"ד הוא המייסו העיקר, אז הנה אמרת, אי אפשר לצאת לפרסומות לפני שננגן איזשהו ניגון קצר. לחיים כבר יש פה לשולחן, אפשר להגיד לחיים, לחיים.
לחיים, 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 לחיים.
ברוך אתה אדוננו מחלום שהקמי הדבר.
אומן. ניגון חצידי.
לחיים, לחיים, כן. ננגן יחד, בכוונה ביקשנו ממך להביא את הכינור, בלי כלים נוספים, כדי שזה יהיה הכי אותנטי שיכול להיות. התוועדות חסידית, וכמובן פה יחד כולם מוזמנים להצטרף, וגם אתם, בבית, ברכב, כל מי שמאזין לנו עכשיו מוזמן להצטרף להתוועדות הזו. כן, ועל רקע צלילי הניגון החסידי הזה, הניגון השמחה, חבדי, אנחנו נצא כעת להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד נשוב לתוכנית הזו המיוחדת, ליל שישי, לכבוד יום ההילולה של כבוד קדושת האדמו"ר מלובביץ' ג' בתמוז, מיד חוזרים. שבנו עליכם, תוכנית מיוחדת כאן, ליל שישי ברדיו קול חי, תוכנית שמוקדשת כולה לרגל יום ההילולה של כבוד קדושת האדמו"ר מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, שחל השנה בשבת זו, מחר, בלילה, ג' בתמוז. יחד איתי באולפן, הרב לייזר ברוד, כבר הצגנו את כולם, הרב שנור אשכנזי, הרב דוב אלפרין והרב מרדכי ברוצקי. נתנו ככה הקדמה קצרה בפתיח שלנו הקודם לפני הפרסומות, ונגענו קצת בכל דבר, בתורה, בהוראות, בניגונים, בדמות של הרבי. בוא נתחיל איתך, הרב אשכנזי. אנחנו מדברים על התורה של הרבי. אנשים שומעים את זה, ויש הרבה אנשים שרוצים לגעת בתורה. איך עושים את זה? איך מגיעים?
בדיוק חוויתי לא מזמן חוויה מעניינת, עירחתי משפחה מבית הכנסת בערב שבת, בסעודת שבת אצלנו, והגבר מסתכל על ארון הספרים, והוא יודע ארונות ספרים, ספרים תורניים, ואז הוא רואה סטים של 100 כרכים, קרוב ל-100 כרכים שנקראים התוועדויות הרבי מלובביץ'. הוא אומר לי, 100 כרכים? הוא לא מכיר סט בעולם היהודי של 100 כרכים, מה כתוב כאן? וזה מאוד מעניין, בחב"ד מדברים הרבה על ההתוועדות. התוועדות בדרך כלל זה שם נרדף להתוועדות חסידית, שיושבים יחד ומנגנים ופרבייסן ואומרים לחיים, אבל התוועדות, זאת הייתה ההזדמנות העיקרית שבה הרבי דיבר. הרבי דיבר לחסידים בהתוועדות בעיקר בשבתות מברכים, וכן לקראת חגים חסידיים, יוטט כסלו וכולי. הרבי המתוועד לאורך כמה שעות מדבר ברצף, למעט הפסקות של ניגונים חסידיים, וכך זה נמשך 40 שנה. הדברים של הרבי, התורה, התוירה שהוא דיבר בהתוועדות, כפי שהיא בלי עריכה, נתפסה בסט הספרים שנקרא התוועדות, הוציאו כבר את ה-20 שנים הראשונות, את ה-10 שנים האחרונות, נשאר עוד 10 שנים באמצע שאותם מסיימים, תורת מנחם התוועדויות הרבי מלובביץ'. אחר כך הדברים עברו עיבוד, כולל עריכת מראה מקומות, ואז באמת זה ליגה אחרת של למדנות, וזה הסט העיקרי של הרבי שנקרא ליקוטי שיחות. הסט הזה מונה 39 כרכים, ובו יש שיחות על כל פרשיות השבוע. בכל שבוע יוצאת שיחה מהרבי מוגעת, זה בעצם התורה הלמדנית העיקרית של הרבי, מי שרוצה להיחשף לעומק, לחוכמה, לרבדים, לארבעת הרבדים של התורה, כפי שהם באים בתורה של הרבי. הסט העיקרי הזה זה ליקוטי שיחות, אבל כמו שאמרנו, הכל התחיל מההתוועדות, מההזדמנות המיוחדת הזאת שהרבי יושב 4 שעות ומדבר ללא הפסקה.
כן, אם אנחנו מדברים על התוועדות, הרב אליעזר ברוד, אין כמעט אדם שראה וידאו של הרבי או משהו כזה ולא ראה את ההתוועדות הידועה, שכמו שהרב אשכנזי עכשיו סיפר, הייתה מורכבת גם משיחות, מניגונים וממאמרים גם
לעתים. אמירת לחיים כמובן.
אמירת לחיים, והרבה התייחסויות לדברים מאוד מסוימים. אתה, אם אני זוכר טוב, נמנית על מה שנקרא עדת החויזרים של הרבי, אנשים שהיו יושבים בשבתות בהתוועדויות ושומעים כל מילה כדי שבמוצאי שבת מיד יוכלו להעלות את זה על הכתב ועל הכתב
מכשירי הקלטה אנושיים.
נכון, בהחלט כך. אז אולי תן לנו הקדמה קצת על, באמת על קבוצת החויזרים של הרבי. כולנו מכירים היום, באמת כולם מכירים היום את החויזר הראשי, הרב הגאון, רבי יואל כהן שליטה, שהשם יאריך ימיו ושנותיו בנעימים ובטוב, והיו כמובן צוות שסייע לו. אז בואו אולי תן לנו רקע על החויזרים ואחר כך גם על ההתוועדות. איך נראתה ההתוועדות אצל הרבי?
טוב, ישנם התוועדויות שהיו מתקיימות בימי החול, ואז לא היו צריכים לעשות את החזרות, משום שהכל היה מוקלט, ולא הייתה בעיה, היו צריכים רק להבין את ההתוועדויות, ללמוד אותם כמובן. וכך היו גם המניחים, אלה שהיו כותבים את ההתוועדויות של הרבי על גבי הכתב, אז כמובן שהיו מניחים, מגיעים את זה על גבי הכתב, היו לומדים את התורה הזאת. היו את ההתוועדויות שהרבי היה מתוועד בשבתות, ובשנים האחרונות הרבי היה מתוועד בכל שבת ושבת, וההתוועדויות היו מאוד מאוד ארוכות. מדבר על שנות הממים, שהרבי המתוועד התוועדויות מאוד ארוכות בכל שבת ושבת. התוועדות ממוצעת, בפרט בשבתות הקיץ, הייתה עורכת בין 4-4.5 שעות. זאת אומרת, הרבי המשמיע תורה במשך 4-4.5 שעות. שיחה ממוצעת הייתה לוקחת בין 40-50 דקות, כך היו מנגנים ניגון. גם בזמן שהיו מנגנים ניגון, הרבי לא היה נח, אלא היה אומר, אנשים היו מרמים כוסית, לומר לחיים לרבי, והרבי עובר במשך, במביט לכל בית המדרש, ואומר, מנענע בראשו הקדוש, לחיים ולברוך, לכל מי שפנה ואמר לחיים. אז הרבי לא נח אפילו לרגע, אבל בעצם רוב, הייתי אומר, 90% מהזמן, זו הייתה תורה שהרבי היה אומר במשך כל שבת ושבת. מטבע הדברים, רצו שהתורה הזאת תשמר. ואז אחרי ההתוועדות, שאתה חוזר, כשהזכרת קודם את החוזר, הגאון החסיד אבי אלקן, שהוא גם ניחן בזיכרון עצום, אבל גם הוא בעל הבנה עמוק ביותר. ובעצם היו מתלווים אליו 2-3 בחורים שהוא היה בוחר, מתלווים אליו הביתה, אחרי ההתוועדות, היינו אוכלים שם עצודת שבת, והוא היה חוזר על ההתוועדות ביחד עם הבחורים, וכדי להכין פחות או יותר את המבנה של ההתוועדות, כאשר במוצאי שבת, לא מתאספים חסידים רבים בבית המדרש, וכבר יכלו לכתוב, יושבו הצוות המניחים, אלו שכותבים אחר כך, מנים על גבי הכתב את ההתוועדות של הרבי, היו יושבים, אבי יואל כאן היה חוזר את ההתוועדות, הצוות שהיה מסייע בידו יושב לידו, לפעמים קצת מדווחים, היו חושבים שהוא שכח משהו, היו מזכירים, וככה, גם היו הרבה ויכוחים סך הכל במהלך החזרה. בסופו של דבר הייתה מתגבשת פחות או יותר הדמות של ההתוועדות, הצורת ההתוועדות של הרבי התוועד, ואז הם מניחים את זה על גבי הכתב, ושולחים את זה לחסידים בכל העולם כולו, ויושבים ולומדים את התורה. צריכים להבין שחוברת ממוצעת כזאת הייתה אני מניח שחוברת של 70-80 עמודים, מלאה וקדושה בדברי תורה. עכשיו, המבנה של ההתוועדות היה, בהתחלה רבי אומר, 2-3 שיחות שמקשורות יותר להגות, למחשבה, על פרשת השבוע, או לעניינים כלליים שקשורים לתאריכים שחלו בשבוע הזה. ואחר כך הרבי אומר מאמר חסידות, ואחר כך הרבי שואל סדרה של שאלות על פירוש רש"י בפרשת השבוע, בשבתות הקיץ על משנה בפרקי אבות, בכל שבת גם היה שואל שאלה, יש תיארות של האבא של הרבי, שהיה כידוע מקובל גדול, והוא כתב ביורים על הזוהר, אז הרבי היה מתייחס לזוהר ולביורים של האבא שלו על הזוהר, ובשנים מאז שהרבי יצא בתקנה של לימוד הרמב״ם, הרבי היה מתעכב גם ושואל, מתעכב על איזושהי הלכה ברמב״ם ושואל שאלות בקשר להלכה הזו. אחר כך באה סדרת התירוצים, סדרת התירוצים על הרש"י, על פרקי אבות, על הזוהר ועל הרמב״ם. לפעמים הייתה עוד איזושהי שיחה. כך שהתוועדות ממוצעת הייתה עורכת במשך 4.5 שעות. זה פשוט 4.5 שעות של לימוד תורה בעמקה עצומה של נגלה, חסידות, פירוש רש"י, זוהר, מוסר והגות, פרקי אבות. פשוט התחושה, פשוט נמצאים בגן עדן, פשוט נמצאים בגן עדן, עם האווירה של הניגונים והשבת אחים גם יחד, פשוט היינו, הגשנו שאנחנו לומדים, אנחנו נמצאים בגן עדן, לומדים תורה.
שבים ולומדים תורה.
וכך זה היה נמשך מדי שבת בשבתו.
כן, אמרת ככה כל כך מהר, כי אתה מצוות החויזרים, ששיחה, ומה ההבדל בין שיחה למאמר?
טוב, שיחה זה יותר, במאמר גם יש שני סוגים, אם אתה כבר מזכיר. יש מאמר עם הניגון של המאמר, שבי אומר את זה בצורה של ניגון של מאמר, ויש מאמר כאין שיחה, שבי אומר את זה בצורה של שיחה. א', קשה לי מאוד לתת הגדרה חותכת, אבל בוא לומר, מאמר הדבר הראשון זה כמו דברי אלוקים חיים, הידוע, יש לו סיפור, אני סיפור אותו כפי בהתוועדות, שהצמח צדק, הדמו"ר השלישי של חב"ד, אמר מאמר חסידות. ואחרי המאמר, אחרי שאמרת המאמר החסידות, וילן מפארץ, שהיה מגדולי החסידים, התווכח עם הצמח צדק על, על, על הפשט במאמר. אז שאלו, הצמח צדק אמרת המאמר, זאת אומרת, איך אתה מתווכח עם הצמח צדק? מה הפשט במאמר? לא, שהצמח צדק אומר את המאמר, זה שכינה מדברת מתור גרונו. כך שני יושבים ללמוד את המאמר. השנינו שאני אומר, אז כל אחד אומר, איך שנראה לו, בשכל שלו. היו, הרבי ישראל אומר מאמר, דבר שלנו, היו הרבה הכנות, הרבי הקושר, לוקח ממחטה וקושר את הידיים. יש ניגון שמנגנים לפני המאמר. כל החסידים היו נעמדים, כשהרבי אומר מאמר, בשעת השיחה, החסידים המבוגרים ישבו, כולם היו נעמדים. יש את הניגון שהרבי אומר את המאמר, זה כמו...
ברמת התוכן על המדנות, אם אתה לוקח תלמיד ישיבה, שאתה אומר לו מה זה ללמוד עיון ומה זה גירסה. אז הוא, מה זה יונה ומה זה גירסה יכול להסביר לך. אם אתה לוקח עכשיו אדם מנסה להסביר לו מה זה שיחה של הרבי, מה זה מאמר. ברמת התוכן, מה ההבדל?
א', מאמר עוסק יותר בעניינים של פנימיות התורה, סודות התורה. וזה גם בא יותר, לא כל כך עם ביורים ושאלות, אלא יותר כאילו, אומרים את התורה כפי שהיא. לא, בשיחה זה יותר עם ביורים ושאלות ופלפולים. וכמו מין מתן תורה כזה. נותנים את התורה
מלמד. בעצם מאמר גם יכול...
אומרים את העניין כפי שהוא, וזה גם עוסק בעיקר בעניינים של פנימיות התורה, סודות התורה.
יש גם פעמים בהתפעדות שהרב אמר פתאום שיחה על סיום המסכת, ואז ידעו שהרב סיים מסכת באותו זמן.
היו זמנים קבועים שהרב מסיים מסכת. בימי ההילולה של אבא שלו, של אמא שלו, היו זמנים קבועים שהרב מסיים מסכת.
ויצא אפילו שני כרכים גדולים של הדרנים על השס.
של הדרנים שהרב מסיים את המסכתות. אגב, הרבנית פעם ראתה בחורים שמתבטלים. אז אמרנו, אם לבעלי היה את הזמן הזה, הוא היה עושה סיום על בובה בסה. הוא לא אמר על מקס על בובה בסה, היא לא אמר על מקס על בובה בסה.
רציתי לציין כאן, יש מכתב שבו הרבי מתאר את הדיבור פה על הספרים של הרבי. מכתב שהרבי בו מתאר את הספרים של האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מייסד חסידות חב"ד. והרבי אומר על הדבר המדהים הזה, שאותו אדם התעסק, גם בניגלה, שהוציא לאור שולחן ארוך, גם בחסידס, וגם בנפש, ובכל התחומים. והרב אומר, כאשר רואים את רשימת ספריו, הרי הרשימה הזאת מכרזת ואומרת, הרי זה איש פלאות. ואני אומר, זה כך אפשר לומר על הרב, כשרואים את התורה של הרב, שהרב מתעסק בפנימיות התורה, ובניגלת התורה, ובפשט, ברמז, בדרוש, בסוד, בכל התחומים, ועוד ניגע במכתבים של הרב, שהם בכל תחומי החיים כולם, ובהגות, ובמחשבה, ובתורה, ועמוקים ביותר, רשימת הספרים הזאת מכרזת ואומרת, הרי זה איש פלאות.
כן, אנחנו נחזור אליך, הרב ברוצקי הכנר. דיברנו על הניגון, בפתיח הקודם שלנו, הניגון החסידי. הרב בניגן לימד, יותר נכון, את החסידים כמה וכמה ניגונים, אם אני לא טועה, 14 במספר?
14 ניגונים.
חב"ד, כמניין חב"ד.
במשך 40 שנים.
כן. תחזיר אותנו לניגון הראשון שהרב בניגן לימד, יותר נכון.
כדי לדייק, ה-14 ניגונים מחולקים כסדרה של 10 ניגונים, שלהם היה זמן מיוחד, וארבעה ניגונים מזדמנים שהרבי לימד בהזדמנויות שונות. אז הסדרה העיקרית שעם 10 ניגונים של מד הרבי התחילה בתפשין תזיין, לין שמחת תורה, אחרי הקפות, לפנות בוקר, החסידים כידוע רוקדים עם התורה כל הלילה, והרבי ב-4-5 לפנות בוקר יורד לבית המגרש, ואותם החסידים שבאמת שמחים עם התורה, זכו פעם ראשונה בתפשין תזיין, לשמוע ניגון, הרבי התיישב, והתחיל ללמד, התחיל לשיר ניגון. לא ללמד, לשיר. דרכך אלוקינו, והוא ראה שהחסידים לא מצטרפים אליו. ואז הוא הבין שהוא צריך ללמד ניגון. והוא נתן ברכה, אלה שיוסיפו בלימוד תורה בכלל, ובלימוד חסידות, פנימיות התורה בפרט, אז הוא נתן להם ברכה מיוחדת, וזה היה מעמד, כמו שאותם אלה שהיו במעמד הזה, מספרים שפשוט אין אך ורע למעמד הזה, הרבי יושב ולמד ניגון כמו מורה למוזיקה, כפשוטו. כן.
זהו, כמו שאתה אומר, זה היה בליל שמחת תורה ואין תיעוד מזה, אז פשוט כך, הרבי היה אומר קטע, יש את השיר, את הניגון שהשמענו בהתחלה צומו לכונף, שממש שומעים, הרבי אומר, הרבי מנגן את הקטע קטן, החסידים עונים, וככה ממש, אבל זה כבר בתקופה שהחסידים כבר הכירו את הניגון הזה. בוא ננגן דרכך אלוקינו, נו?
הניגון הראשון מהסדרה.
כן, ניגון ראשון שהרבי מלובביץ' ניגן ולימד את חסידיו.
חסידים אומרים שתמוז ראשי תיבות זמני תשובה ממשמשים ובאים, אז כבר מנגנים פה ניגונים של ערב יום כיפור.
כן, דרך יכול לקיידו.
בספר לקוטי תורה של אדמור הזקן, במאמרים מספר במדבר, בכל שבוע כבר יש משהו מהתשובה שצריך לעשות לראש השונה.
כן, אבל ניגענו את הדרך יכול לקיידו הזה בתנועה האיטית שלו, היא ממשיכה אחר כך בתנועה שמחה, לא נוכל לצאת לפרסמות בתנועה האיטית. דרך יכול
לקיידו
ועל רקע הניגון הזה אנחנו יוצאים שוב להפסקה נוספת של פרסומות, ומיד מיד שווים לתוכנית המיוחדת הזו כאן בקול חי, לישישי חי. תודה לדוד קליגר, למנדי אור, לכל מי שעושה במלאכה. מיד מיד חוזרים.
קול חי תמיד איתי, קול חי.
שבנו עליכם שוב לתוכנית המיוחדת הזו כאן בקול חי, לישישי חי, ברדיו קול חי. התוכנית הזו מוקדשת לדמותו של הרבי מלובביץ' לרגל יום האילול הג' בתמוז, שיחול מחר בלילה. השנה זה חל בשבת קודש. עם ישראל כולו מציין את היום הזה, כמו שפתחתי ופתחנו כאן כולנו את התוכנית, מי שיושב לצידי, ועוד מעט אני אציג אתכם שוב, למי שמצטרף אלינו עכשיו. אין כמעט יהודי בעולם שעמד על דעתו ולא נגע בדרך כלשהי בהוראה של הרבי, בשליח של הרבי, במשהו שהרבי ביקש לעשות, באיזשהו תורה, איזושהי תורה של הרבי, הוראה של הרבי, ובהחלט כל אחד נתקל באיזושהי צומת בחייו ברבי מלובביץ', ולכן התוכנית הזו בהחלט מדברת לכולם, כל אחד יכול למצוא בעניין. עסקנו בהרבה הרבה תחומים, אנחנו עוד נעסוק בדברים טובים ומעניינים. יש לנו גם את השעה הבאה בעזרת השם עד 12. נתחיל איתך הרב אלפרין עכשיו. דיברנו על כמה מעמדים, על ההתוועדויות ועל עוד כל מיני דברים, ונדבר עוד. בוא נעסוק רגע בחלוקת הדולרים המפורסמת של הרבי, המעמד הבאמת יוצא דופן, לא מוכר בשום מקום, בשום חצר, בשום חסידות, גם לא בחסידות חב"ד. עד לרבי מלובביץ' הזה, כל הרבים הקודמים של חב"ד לא זכור שהיה מעמד דומה לזה.
כן, המעמד של חלוקת הדולרים זה חידוש שהרב חידש. אגב, לפי מה ששמעתי, הרב מעולם לא אמר, מהיום אנחנו נתחיל לחלק דולרים. זה לא, אצל הרב הדברים עבדו אחרת. הרב פשוט נעמד ביום ראשון והתחיל לחלק דולרים, ומאז בכל יום ראשון הרב עמד, כמה המטרה, הרב בעצם מחלק את הדולר על מנת לתת אותו ליהודי שייתן לצדקה. כמובן שהיהודי שמקבל מהרב דולר, אז כמו שכתוב, הנוטל פרוטה מאיוב מתברך, מי שלוקח פרוטה מצדיק מתברך. אף אחד לא רצה לתת את הדולר הזה לצדקה, הוא נתן את חילופו לצדקה, ואת הדולר שומר אצלו לברכה. כשאנחנו שומעים מקודם מהרב ברוד את התיאור של התוועדות של הרבי, וכמה שעות הרבי ישב ודיבר דברי תורה, אנחנו מבינים את גודל המסירות נפש של הרבי, לעמוד על רגליו שעות ארוכות מדי יום ראשון, ועוד פעמים באמצע שבוע, ולזכות אנשים ולתת להם דולר, ובאותו הזמן לשמוע גם כן את בעיותיהם, ענייניהם, את גודל המסירות נפש העצומה של הרבי, מזמנו היקר, שהרבי חס על זמנו, וכפי שהמזכירים מספרים, ואפשר גם על זה לדבר עוד הרבה, איך היה בכלל אצל הרבי יוקר הזמן. וכאן הרבי עומד ביום ראשון, עומד על רגליו, וזה מעמד שאין לו אח ורע. מי שיכול, אפשר לצפות היום בווידאו ולראות את זה, רק מהצפייה אפשר להתפעל, פשוט בגשמיות. הסדר של חלוקת הדולרים היה שהאנשים שעברו אצל הרבי, הרבי לא ראה מי מגיע, מי הולך להגיע. זה היה מין עיכול כזה, ונכנסו בדלת ופנו. ועכשיו, כל אדם יכל להגיע לרבה. וכל אדם מגיע עם הבקשות שלו, עם הרעיונות שלו, ותמהיל האנשים, המנעד האנשים שעברו שם, זה מי בן תורה, תלמיד חכם גדול שבא להביא לרבה את ספרו, ועד לאישה פשוטה שמגיעה לבקש ברכה, ואנשים אנשים שגויים גם כן, שעברו אצל הרבה, פוליטיקאים, וזה היה הכל בהפתעה. והרבה לכל אחד מקדיש 10, 15 שניות, יותר זה כבר נקרא חריג. נדיר, חריג מאוד, ובאותם שניות הרבה מספיק לשמוע אותו ולענות לו תשובה, אם זה ברכה, אם זה הבטחה, אם זה עיצה טובה, וזה פשוט, זה פלא, פלא פלאים לראות, והגודל אהבת ישראל של הרבה באותו מעמד חלוקה דולרים. אגב, מאוד מעניין, כשאתה מחלק משהו, זה ברדיו, אי אפשר להראות עם היד, אבל דמיינו, בדרך כלל כשאתה מחלק משהו, אתה מחזיק ביד את הדבר שאותו אתה מחלק ביד אחת, ועם היד השנייה אתה נוטל מן היד ומחלק. הרבה לא החזיק את הדולרים בידו. הם על השולחן, הרבה לוקח את הדולר ונותן, כי אומר, אני פה בשביל להעניק לך את זה. זה לא משהו שלי,
זה חלוקה.
זה אצלי, אני פשוט לוקח את זה בשביל להעביר את זה הלאה ולתת לך הלאה. ובאמת הסיפורים המפעימים שיש מאותו מעמד, אנחנו שומעים הרבה על סיפורי המופתים. יש את סיפורי המופתים, יש את סיפורי אהבת ישראל העצומים של הרבה, יש את סיפורי הסיפורים התורניים של אנשים, ומה הרבה מחפש בכל אחד שעובר אצלו בדולרים? בכל אחד הרבה מחפש מה אתה יכול לעשות בשביל לעשות עוד טוב, עוד מצווה, להפיץ עוד מעיין של חסידות, להפיץ עוד מעיין של תורה, ולהביא את הגאולה.
כן. הרב אלפרין אמר שני דברים, גם אהבת ישראל וגם סיפורי המופתים. הדולרים האלה לפעמים נראים כמו מין שליחות לצדקה כזאת. אתה יודע, הרבה נותן מטבע, תתנו אותו לצדקה. בעצם זה היה כיסוי. היו שם כל רגע, היו ניסים, כל רגע היו מופתים. לכל משפט שהרבה אמר, זה הייתה ברכה, זה היה איזושהי, ללכת לפה, ללכת לשם, דברים התגלגלו. יש ביטוי שאומר שבלובביץ' המופתים התגלגלו מתחת לשולחן. זאת אומרת שבלובביץ' לא עושים עניין ממופתים, הם פשוט קיימים וחיים הלאה. בדיוק קטע שראיתי לא מזמן, יהודי מבוגר משכונת קראונייץ, שעובר אצל הרבי בדולרים ומבקש ברכה לניתוח שהוא צריך לעבור. הרבה מברך אותו, אומר לו כמובן שיהיה ברכה והצלחה, ואחר כך הרבה אומר לו שילך להתייעץ עם הרופא ההוא והוא, והרבה אומר לו את השם של הרופא. הוא היה אדם מבוגר, וככה הוא הרשה לעצמו, אולי הייתה לו איזושהי קרבה, הוא הרשה לעצמו ככה לומר, הרבה, ללכת לרופא אני יודע לבד, אני רוצה שאתם תפסקו, שאני אהיה בריא. הרבה מסתכל עליו ואומר לו, מה אכפת לך שזה יעבור בדרך הטבע? זאת אומרת, כל הדולרים האלה היו איזשהו כיסוי למעשה ניסים, באמת, לדבר על יוקר הזמן, זה נשמע לנו נורא פשוט, אדם שעומד כל היום ומחלק ומחלק, מעבר לעניין הפיזי גם, הרבה כבר עשה את זה גם בגיל יותר מבוגר, תנסו כמה זמן ביום אתם יכולים להגיש את היד שוב ושוב בעמידה, בגיל 80, 85, 90, אבל אהבת ישראל של הרבה, יש סיפור ששמעתי אותו כמה פעמים מהמזכיר של הרבה, הרב גרונר, המזכיר המיתולוגי של הרבה, והוא סיפר שבשנת תפשין דלד, הרבה אמר קדיש על אביו, אביו נפטר בגלות, הגלו אותו בעונש על הפצת יהדות, והגלו אותו לסוף העולם, והוא נפטר באלמאטה בקזחסטן, והרב אמר עליו קדיש. הרב צריך להתפלל, מתפללים כל השנה, אז לעמוד חזן כל השנה, אז הרב היה הולך, הרב היה מאוד מאוד צנוע, זה עוד היה לפני בחיים חיותו של האדמור הקודם, של הרבי הריאץ, הרב נהג מאוד בצניעות, ולא עשה מעצמו עניין, הלך להתפלל בישיבה, איפה שהוא מתפללים הבחורים בני 14, ושם בשעה 9 בבוקר עומד חזן, מתפלל איתם את התפילה. פעם הרבי הקודם, חמיב, הרבי הריאץ, קורא לרב שמואל לויטין, שהמנהל הישיבה, המשפיע של הישיבה, ואומר, החתן שלי ככה מקפיד. מה מקפיד? הוא אומר שהוא מגיע להתפלל אצל הבחורים, ולבחורים יש זמן, אומרים 9, אז ב9 מתחילים להניח תפילין, ו9 ו9 ו5, ולא מתחילים את הקדיש ומעכבים אותו. אז הרב לויטין אומר, על מה מדובר? אז מחכים דקה, מחכים 2, מה קרה? אומר הרבי הקודם, אצל החתן שלי, דקה היא כמו שנה שלמה. היוקר של הזמן ואותו אדם, אם מדברים על הרבי מלובביץ', הרי המילה המתחברת ביותר זה אהבת ישראל. לעמוד שעות על גבי שעות ולחלק, לתת לאנשים את החיוך, את התשומת לב, ואיך מישהו פעם אמר ביטוי חריף. בדרך כלל יהודים לוקחים כסף, הרב היה האדם, האדם היחיד שחילק כסף.
כן, ואגב, מתחבר לזה, הבקשה הידועה של הרב, שהרב תמיד רצה שידכנו אותו על הדברים הטובים גם. ופה רואים את אהבת ישראל המושלמת, מה שנקרא. זאת אומרת, אתה אומר, הנה הרב תמיד נתן, הוא לא לקח, אבל אנשים באו לרב עם כל הצרות ועם כל הבעיות, ופשוט שכחו, לא כולם, כן, אבל הרבה הרבה שכחו להדכן את הרבה כשהעניין הסתדר, כשהילד נרפא, כשמשהו טוב קרה, והרבה כל כך רצה, הרבה דאג, תעדכן
בחבד היו קוראים לחסידים האלו, חסידים צורס, חסידים שנזכרים רק לדווח שיש להם צרות.
באמת ראיתי באחד הווידאו שרואים מחלוקת הדולרים, יהודי אמריקאי שקיבל את המילים של הרבה כפשוטו, והוא עובר במהירות בחלוקת הדולרים, הרבה רוצה לתת לו דולר, אז הוא אומר לרבה באנגלית, no, no, no. הוא אומר, I am only came to say that everything is good. באתי רק לומר, אמרת לי בשורות טובות, באתי רק לומר שהכל בסדר, והרבא מחייך כזה חיוך רחב שמישהו זכר לבוא ולומר שהכל בסדר.
טוב, על הרקע של הניגון שאתה תנגן לנו, אחד מניגוני הרבא, הרב מרדכי ברודסקי, אתה תבחר מה לנגן. אנחנו ניפרד מהשעה הזו, השעה הראשונה של התוכנית המיוחדת הזו כאן ברדיו קול חי, ליל שישי, לכבוד יום ההילולה, ג' בתמוז, יום ההילולה של כבוד קדושת אדמו"ר, רבי מנחם מנדל שניאורסון מלובביץ'. אנחנו כאן איתכם בהתוועדות חסידית, אבל באמת מיוחדת, קצת שונה, באווירה מיוחדת. הרב אליעזר ברוד, רב היישוב קרמי יוסף, מחבר ספרים, הרב שנור אשכנזי, רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון, מחבר הספר ארץ ושמיים, הרב דוב אלפרין, המשפיע, המשגיח הראשי בישיבת חב"ד, תומכי תמימים באלעד, והכנר החסידי, הרב מרדכי ברודסקי, שאתם שומעים אותו ברקע ותשמעו אותו עוד בשעה הבאה, ולא רק את הכינור תשמעו, אלא גם את סיפור חייו הבאמת מרתק, סיפור חזרתו בתשובה עד היותו חסיד חב"ד נלהב. אנחנו נהיה כאן בשעה הבאה לשעה נוספת, ליל שישי חי, איתכם שימי סגל, פרסומות חדשות, ואנחנו כבר חוזרים. שוב, ערב טוב, כבר לילה טוב לכם, אז הנה קול חי. ליל שישי ברדיו קול חי. אני איתכם הערב שימי סגל בתוכנית מיוחדת שאנחנו מקדישים את כולה, זו השעה השנייה כבר, והאחרונה שתחתום את התוכנית הזו לרגל יום ההילולה של כבוד קדושת האדמו"ר מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחול בעזרת השם מחר בלילה, ג' בתמוז. מקווה שעד אז יבוא משיח ונוכל לחגוג עם כל האדמו"רים והצדיקים והרבים, וכמובן גם עם הרבי. לפני 21 שנה בג' בתמוז תשנ"ד, המאור שהצית בלב מאות אלפי יהודים ברחבי העולם את ניצוץ היהדות והצליח לחדור לליבו של כל יהודי באשר הוא, או בצורה ישירה או דרך השלוחים, שלוחי חב"ד, שלוחי הרבה. ואז הגיעה ההודעה הקשה, הבשורה הקשה על הסתלקותו לשמי רום של הרבי מלובביץ'. אנחנו מקדישים את התוכנית הזו, הקדשנו את השעה הקודמת וגם את השעה הזו לדמותו של הרבה, סיפורים מהרבה, אורחות חייו, הוראותיו של הרבי בכל תחומי החיים, וכמובן תורתו של הרבי, סיפורי מופתים ואפילו הניגונים, ואנחנו עשינו את זה מאוד מאוד יפה בשעה הקודמת יחד איתכם, ואני אציג את מי שנמצא איתי כאן הערב בהתוועדות המיוחדת הזאת. נתחיל איתך, המבוגר שבחבורה, הרב אליעזר ברוד, רב היישוב כרמי יוסף וראש בית מדרש להוראה אור מנחם, גם מחבר הספרים שערי יורה דעה, הרב דוב אלפרין, משגיח ראשי בישיבת חב"ד באלעד וגם המשפיע שם בישיבה, רב שניאור אשכנזי, רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון ומחבר הספר ארץ ושמיים, והכנר החסידי, הרב מרדכי ברוצקי, איש חינוך ומנהל היכל הנגינה, המרכז לשימור וחקר הניגון החסידי, אתה גם הפקת את סדרת האלבומים הניגונים המכוונים של אדמו"רי חב"ד. הרב ברוד, סיימנו, חתמנו את השעה הקודמת בעיסוק במעמד המיוחד הזה שנקרא חלוקת הדולרים אצל הרבי מלובביץ'. שמענו על המעמד הזה, אפשר לדבר עליו שעות על גבי שעות, ימים באמת, ואפילו שבועות, על מעמד באמת יוצא דופן, שאנשים מכל גווני הקשת, בכל הצורות, בכל האפשרויות, עם כל סוגי הבקשות שעברו במשך שעות על גבי שעות, שהרבי עמד על רגליו ושמע אותם וברך ונתן עצה ונתן הוראה. מה היה לפני שהחלה חלוקת הדולרים, ובכלל איך היה נראה סדר יומו של הרבי, אם אפשר ככה לנסות לפחות להבין קצת מה עבר על הרבי, הרבי מלובביץ', כששומעים על כל המפעלים והמוסדות והתורה וההתוודיות והתפילות והכל, בסופו של דבר זה היה אמור לקמת את זה לאיזשהם 24 שעות. איך זה קרה?
טוב, ברשותך אני רוצה קצת לחזור אחרונית למעמד של חלוקת הדולרים. אנחנו צריכים רק להתבונן, להבין, הרבי היה עומד במשך שעות על רגליו הקדושות, והם מחלק דולרים לכל אחד ואחד. הרבי אף פעם לא הראה סימני עייפות. הוא היה רענן, צלול, עירני, איבד בפני כל אחד, עם אותה תשומת לב, עם אותה אהבה. כאשר פעמים רבות, לאחר שהרבי גמר לחלק דולרים, שזה נמשך במשך כמה שעות, הרבי נסע אחר כך לאול, לחלקת הקבר של חותנו, הרבי הקודם, הרבי הרייץ. ושם הוא שעה גם במשך כמה שעות, והוא היה חוזר לקראת ערב, ל-770, ואז היו מתפללים תפילת תמיכה.
770, למי שלא יודע, זה 770 באנגלית.
בית המדרש של הרבי, כן.
כן, בית המדרש.
עכשיו, כידוע, כשהרבי נוסע לאול, ביום הזה הוא לא היה אוכל, היה רק שותה. זאת אומרת, הרבי עמד במשך כל היום הזה חלק דולרים, נעשה אחר כך במשך כמה שעות לאוהל הקדוש, ומדובר כאן על יום כזה שהרבי באמת לא אכל בו שום דבר. עד הערב הרבי לא אכל שום דבר. אז אנחנו יכולים פתאום מסירות נפש של הרבי, את הקבע של הרבי, מצד שלי את הפלא הפלאים הזה. הרבי הצלול, רענן, לא ראו עליו שום סימני עייפות, שום סימני חולשה. אגב, אני רוצה לספר, במועצה שאני מכהן בקרב, סגן ראש המועצה הוא חבר קיבוץ, חבר קיבוץ נען. תדבר איתו, תפגוש, אני אומר לך שהיהודי הזה לכאורה רחוק מאוד מיהדות. יום אחד מראה לי בגאווה, תראה מה שיש לי. יש לי דולר של הרבי. הוא גם חיכה, כמו כל אחד, במשך שעות לבוא ליד הרבי, במשך 10 שניות להיות סמוך לרבי, הוא קיבל דולר. הדולר הזה מלווה אותו כבר עשרות שנים לכל מקום שהוא ילך. היהודי הזה כבר בן 75 פלוס מינוס, לא רחמים שנים טובות. הדולר הזה מלווה אותו לכל מקום שהוא ילך. וכל חבלי מצוי יספר לך שהוא פגש אנשים שהם לא דתיים לכאורה בכלל. ואף על בכן הם זכו לקבל את הדולר, והדולר הזה נמצא איתם ומלווה אותם בכל מקום. כמה הם שמחים, כמה הם גאים שיש להם את הדולר של הרבי. עכשיו, לפני המאמה של חלוקת הדולרים, שנים קודם, הייתה היחידות, אנשים יכולו להיכנס לפגישה אישית לרבי, כמה הם צריכים להזמין אותו מראש, זה היה לוקח חודשים. הרבי היה בממוצע, במשך פעמים רבות מקבל, במשך 3 ערבים הוא היה מקבל אנשים לפגישה אישית, ליחידות. הפגישה האישית הזאת עם הרבי נקרא אצל חסידים בשם יחידות. כי הרבי מתייחד עם הנשמה של החסיד. והרבי היה מתחיל לקבל את האנשים בסביבות 8-9 בערב, והיחידות הייתה נמשכת עד 5-6 לפנות בוקר. קשה בדרך כלל את האנשים הכלליים יותר, את הרבנים, את העסקנים, את הפוליטיקאים, את האנשים עם שיש להם השפעה גדולה, שהרבי רצה לדבר איתם הרבה זמן, הוא היה מקבל דווקא בשעות המאוחרות של הלילה. אחרי שחפים קוראים כל מיני תיאורים של פוליטיקאים, או אנשי ציבור, רבנים, אתם מסבים שהם יכנסו ב-2, 3, 4 לפנות בוקר, והרבי למרות שכבר קיבל לילה שלם, שעות הוא קיבל אנשים, איזה רענן הוא היה, איזה צלול הוא היה, הוא כל כך צלה לכל הסוגיות שהוא דיבר עם האנשים. אבל הרבי קיבל במשך לילות שלמים, 3 ערבים בשבוע, קיבל אנשים, ולמחרת סדר היום התנהל כמו יום רגיל. שוב לא הוא עייפות אצל הרבי, ולמד תורה, וכתב תשובות, וכתב מכתבים, וענה לבעיות של האנשים. פשוט כל מי שקצת התבונן בסדר יום של הרבי, מספיק מה שאנחנו ידענו, כמה שאנחנו לא מתחילים לדעת, רואים שפה זו תופעה פילית, זה פשוט כוחות על-טבעיים. ואחד הדברים המעניינים ביחידות...
סליחה שאני עוצר אותך, אבל דיברת על, על זה שהרבי קיבל לאורך כל הלילה, בכלל כל נושא השינה, שוב, מה שאנחנו יודעים, כל נושא השינה אצל הרבי זה היה משהו שהוא...
אנחנו לא יודעים מתי הרבי ישן, ברור שישן...
לפי מה שיודעים, ברור שהוא ישן מעט מאוד.
ברור שישן מעט מאוד, אם כבר עלית את הנושא הזה, ידוע שהרבי לא היה יושן בליל שישי, הרבי לא היה יושן לא בלילות, בליל שבת הרבי לא היה יושן, זאת אומרת, ההתוודות של שבת זה הייתה אחרי לילה ללא שינה, והרבי גם לא היה יושן בלילות של חג. זאת אומרת, למשל, אם היה שמחת תורה, ובחוץ לארץ זה יומיים, חכה גם בסמיכות לשבת, אז הרבי לא היה יושן, אז שלושה לילות הרבי לא היה יושן, כאשר במוצאי שבת הרבי היה מתווד במשך שש שעות, אחר כך היה מחלק כושר ברכה במשך עוד כמה שעות, ולא ראו על הרבי שום סימן של עייפות. אני צריך לציין...
לקחת בחשבון גם את הגיל, באמת, דבר שהוא לא מובן לנו, אני לא חושב שגם העיסוק בו הוא נכון, אבל רואים...
כל מי שהתבונן, לא צריכים להיות פה חסיד גדול, כל מי שהתבונן יכל לראות פה פשוט כוחות על טבעים. אין לזה הסבר בדרך הטבע, אבל אני רוצה לציין רק נקודה אחת, שראו אצל הרבי, למשל, לקח למשל, גם הממד של חלוקת הדולרים, גם הממד של כושל ברכה, ביחידויות, עברו אצל הרבי כל מיני סוגי אנשים, רבנים גדולים, עסקנים גדולים, עשירים, אנשים, אישי ציבור, ועברו אנשים פשוטים, ילדים, או בכלל אנשים פשוטים. הרבי התייחס באותה תשומת לב לכל אחד ואחד. יכול להיכנס לאדם ליחידות לרבי, לדבר איתו בדברי תורה, או בסוגיות של הנהגה ציבורית, ויכול להיכנס אישה, למשל, אישה שסיפור שהיה, שבא לרבי ובכתה, שהיא פוחדת להיות אימא. הרבי שמע אותה, אבל לא, לא, הרבי לא אמר, כאילו, מה הדודקית הזאת מבלת את המוח? הוא יכול להיכנס בחוץ צעיר ולהגיד, הרבי, הוא לא יכול להתגבר על התאווה לאכול שוקולד, כל פעם כשהוא יהיה שוקולד. איך מתגברים על זה? ובאותה תשומת לב, כמו שדיבר עם הרב הגדול, באותה תשומת לב הוא דיבר עם הבחור הצעיר הזה, איך להתגבר על התאווה הזאת, להתאפק ובדי פעם לא לאכול שוקולד.
בדיוק בעניין הזה, שמעתי סיפור לא מזמן מהרב אברהם שם טוב, יושב ראש אגודת חב"ד העולמית, מראשוני השלוחים של הרבי, סיפר סיפור מדהים שקרה איתו עצמו. בשנות ה-70, בשנות הלמדים, הוא ושליח חשוב אחר בשם הרב משה פלר, היו חברים בוועדת החינוך של הסנאט. בסנאט בוושינגטון הם היו, הצליחו להיכנס שם כחברים, לייצג את הקהילה, את ענייני היהדות, עניינים גדולים. לאורך הימים של הוועידה, מדי יום הם היו מדברים עם המזכירות של הרבי, לאורך כל היום. היו צריכים שם לארגן, אתה מבין, זה עניינים של פוליטיקה, לארגן קשרים, לארגן לובי, לארגן רוב שיהיה איתך, ולאורך כל היום הם היו מקבלים עצות מהרבי, לומר כך וכך. ובשיא הוועידה ובשיא הדיונים הגדולים בסנאט בוושינגטון שעוסקים ברומו של עולם, הם שומעים את הרבי על הטלפון, פתאום הרבי מתערב בשיחה, בשיחה עם המזכיר, והרבי אומר שם של איזשהו כפר, שנמצא, עיירה, שנמצאת לא רחוק משם, עיירה שקטה, נידחת, והרבי מבקש מהם ללכת לשם, למצוא את היהודים ששם, וגם לכתוב על הביקור שלהם בעיתון היהודי שם. הם נמצאים בוועדת החינוך של הסנאט, כל העולם מסתכל עליהם, וכל התקשורת מתעסקת איתם. והרבי שלח אותם לשליחות לאיזושהי קהילה יהודית נידחת. טוב, הם חיכו שיהיה ערב וקצת יירגעו הרוחות, והם הולכים לשם שניהם, לקחו אוטו ונסעו לשם. הם מגיעים לשם, מגיעים לתחנת הדלק בכניסה לעיר ושואלים איפה גרים, איפה גרה כאן הקהילה היהודית. המתדלק מסתכל עליהם ואומר, חבר'ה, באתם מוקדם מדי. זאת עיירת קיץ. עכשיו אנחנו לקראת סוף החורף, אין מה לעשות פה, אתם צריכים לעבור עוד חודשיים. אבל הרבי שלח אותם לחפש יהודים, אתם שואלים בכל זאת איפה יש כאן יהודים? אין כאן יהודים, הוא אומר, זאת עיירה ריקה, אין פה אף אחד, רק מתדלקים יש כאן, זה עיירת מעבר, תבואו עוד חודשיים, יהיו אנשים. הם הולכים ומסתובבים, התחילו לברר, התעקשו, הרבי אמר לחפש יהודים. סוף סוף, הם הגיעו לאיזשהו מוסך. אמרו להם שבמוסך מאחורי אחד הבתים, יש יהודי שהגיע לא מזמן. מצאו שם את ה... נכנסו שם למוסך, הם נכנסים לתוך המקום הזה, לתוך הגראז' הזה מאחורה. יושב שם בן אדם שהוא רואה אותם, הוא רואה את הרב שם טוב, הוא כמעט התעלף. מתברר שזה יהודי הונגרי, מחסידי סאטמר, שעזב את הבית. וברח לסוף העולם, רצה שלא ידעו ממנו. עכשיו, הוא הכיר את הרב שם טוב, כי הרב שם טוב ניהל את הקמפ של חב"ד בקיץ, גן ישראל, והוא שלח את הילד שלו פעם לקמפ שם. והוא הכיר את הרב שם טוב, הרב שם טוב אפשר לטעות בפנים שלו, יש לו פנים ייחודיות, והוא הכיר אותו בפנים. הוא כמעט התעלף, מאיפה הגעתם לפה? אז הרב שם טוב אומר, הרב אמרנו ללכת לחפש יהודים. הם ישבו איתו, נשארו איתו בלילה והתוועדו איתו, ואחר כך אמרו, רגע, הרבי אמר לפרסם את זה בעיתון של הקהילה היהודית, אבל אין פה שום עיתון. אז הם אמרו בסדר, אז הם כתבו על דף שהם היו פה, והם סיכמו איתו שהם יחלקו מחר בתחנת הדלק, הם ישירו כמה עותקים מזה, שהם היו פה ומצאו את היהודי הזה. אומר הרב שם טוב מה שתפס אותו בסיפור הזה, זה היכולת של הרבי לחיות בשמיים ובארץ. מצד אחד, לתת עצות על ועדת החינוך של הסנאט, ולומר כך ולומר כך, ובאותה שעה ממש, לזכור יהודי שברח מהבית ואשתו והילדים מחכים לו במונרו, או באיפה שלא יהיה, וללכת לעודד אותו ולעזור לו.
ותראה, שהרחקת עד מונרו, למרות שהיום באמת אנחנו בכפר גלובלי כזה קטן, ומונרו נראה לנו כזה קרוב, אבל פה לידינו, לצדנו בשולחן, יושב הרב מרדכי ברודסקי, הכנר החסידי, הצגנו אותך, ומסתבר שלפני 30 שנה, היית באותו מעמד ומצב של אדם שם בכפר הקיץ הזה, רחוק לגמרי, ומשהו קרה, היום אתה חסיד חבד נלהב, הקמת משפחה חסידית למופת, ברוך השם, מה השתבש? אולי באמת נלך קצת לאחור.
קצת אחורה. אז אני כיליד מוסקבה, אז קיבלתי את החינוך המוסקבואי הטוב, דיינו להיות אתאיסט עד הסוף. ללכת הכל לקופה. שלא להאמין, לא מאמינים בכלום ממש, כפשוטו. אז כך הגענו ארצה והמשכנו עם החינוך הזה. אז אתה שואל אותי, לפני 30 שנה אני נמצא בצבא, צבא הגנה לישראל, ואני בתור כנר, כבר מגיל 6 אני עם הכינור ביד, זה הנשק שלי, אז גם שירתתי בצבא בתור כנר, לשמח את
החיילים. להקה צבאית.
להקה צבאית, רביעת צהל. רביעת צהל המנגנת. ואנחנו נמצאים במוצב הכי צפוני, מוצב חרמון, מוצב של חיל מודיעין, חורף, ואנחנו נותנים את ההופעה לחזק את המורל של החיילים, קצת מנגנים, מסמכים אותם. לקראת סוף ההופעה, על האקורד המסיים, נכנסים לתוך החדר אוכל של המוצב הזה, שני חבר'ה בתלבושת לגמרי לא צבאית, חבר'ה חבדניקים, סופגניות, משקה, מדליקים, שלושה נרות, חנוכה, וכולם רוקדים ושמחים שרי חנוכה, בתוכנית שלנו לא נגענו בעניין של החנוכה, אני הייתי המנחה אז.
דאגת שכמובן לא ידעו על חנוכה.
וכולם רוקדים חוץ מחייל אחד שיושב בצד. מי זה החייל הזה? זה אני.
זאת אומרת, למה? כי מה, כרגשת מנותק?
כי אני מטעמים אידיאולוגיים לא חוגג חגים שמבדילים בין העמים.
באותה תקופה.
כן, באותה תקופה. ואז ככה זה יכול להסתיים ויכולתי לנסוע הביתה. אבל אחד משני החבר'ה האלה, חבדניקים, פתאום ניגש אליי, סופגניה ביד אחת, שקית עם מטבע, ותמונה ביד שנייה, ואומר לי, קח את זה, זה מתנה מהרבי מלובביץ'.
מה זה היה דמי חנוכה?
כן, דמי חנוכה. חנוכה גילד. אז אני את הסופגניה, גם האתאיסטים אוכלים סופגניות, אבל את הדמי חנוכה...
מאמינים בקלוריות.
כן, ואת השקית אני לקחתי במטרה להוציא את המטבע, והיום קשה לי להגיד את זה, אבל... לקחת את השקית, יחד עם הרבי מלובביץ', שלא כל כך ידעתי מי זה, על מה הוא מדבר בדיוק, ופשוט לשים את זה בפח זבל של ידי. ואז זה מה שעשיתי, לקחתי את השקית, וניסיתי לקרוא אותה, שקית פלסטיק, שהיא באמת קלה מאוד לפתיחה, ואז באותו רגע שאני נגעתי בשקית, על מנת לפתוח אותה, להוציא את המטבע, פתאום עלה בי קול פנימי, לא מוכר בכלל, שאומר לי, עצור, כמו במונחים צבאיים, בלי שפה, לא בדיבור.
אינסטינקט.
כן, בנשמה, שפת הנשמה, קח את זה ותשמור על זה. ואני הייתי עמום מעצמי, כי אני לא האמנתי במיסטיקה ובכל מיני דברים כאלה, ואמרתי לעצמי, נו יאללה, תקרא את השקית, תוציא את המטבע, וזהו, נגמור את הפרשה. ואני עמדתי שם לבד, בפינה הזאת, שכולם רוקדים מסביבי, ואני לא הצלחתי להתגבר על הקול הפנימי הזה. כל הנשמה דיבר אליי, ואני שמתי את השקית עם המטבע שמור אצלי.
איפה המטבע הזאת?
אצלי פה, בקופסה, אפשר לראות אותו.
אני רוצה לראות אותו עוד מעט. וזה היה בעצם הנקודה הראשונה שבה נפגשת עם הרבי מלובביץ'.
פתאום הדברים התחילו להשתבש, אמרת מה להשתבש? מאז זה התחיל להשתבש. ובהשגחה פרטית, כמו שבאמת...
שמה, לראות אותך, מי שיכול לראות אותך כאן, כאברך חסידי לכל דבר... זה באמת לא יאמן, היכולת של הרבי, וכמו שעכשיו הרב אשכנזי והרב ברוד, וגם אתה
קודם
הרב הלפרין הרחבת.
רק לסיים את העניין, שהיום הזה, זה היום הולדת האמיתי של העברי, ואני לא ידעתי אז.
באותו יום?
זה היום, זה היה יום הולדת שלי.
בחנוכה?
בחנוכה, ביום נר שלישי.
וואו. רק לאחר מכן הודעה לא. טוב, אנחנו, אתה עם הכינור ביד, תן לי רק, לפני שאתה מתחיל, אתה חייב לומר לי, למה הכינור כל כך מזוהה עם הנגינה היהודית?
הכינור הוא כולו נשמה, הוא מיתרים, כמו שהוא הכי קרוב למיתרי הקול של האדם. אז כמו שאדם מביא את עצמו בכלי שהשם נתן לנו, שזה כלי מיתר, אז הכינור הוא הכי מדמה מהכלים, הוא הכי דומה לכלי המיתר של, של הקול האנושי.
אוקיי.
עם מרב הגוונים.
מה נשמע עכשיו בכינור?
אז הניגון של הנשמה שהרבי לימד תשכף שנות ה-60, ליל שמחת תורה, ניגון שמיל.
שמיל. טוב. יש על זה סיפור שלם, אבל לא נספיק אותו, לא נספיק אותו, אבל הניגון עצמו, ניגון מיוחד במינו, וכולם מוזמנים להצטרף, גם כאן באולפן וגם מי שנמצא במכונית, בבית, אתם מוזמנים להצטרף. מרדכי ברוצקי. להיפרד מהניגון הזה, אבל הפסקת הפרסמות קורית לנו, אנחנו נשוב מיד מיד אחריה. שבנו עליכם לתוכנית הזו המיוחדת ליל שישי ברדיו כל חי, התוכנית שאנו מקדישים אותה היום לדמותו של הרבי מלובביץ' לרגל יום ההילולה ג' בתמוז. עסקנו בשעה כמעט וחצי האחרונות סביב דמותו של הרבי מכל מיני זוויות, גם אפילו על איך היה נראה יומו של הרבי, כמובן התורה של הרבי, הרב אשכנזי, דיברנו על תורתו של הרבי, על האוצר הבלתי נדלה של הספרים, של כמויות הספרים, אם אנחנו מדברים על סדרת ההתוועדויות שכוללת מעל 100 ספרים, לקוטי שיחות של כ-40 ספרים, יש מכלול שלם שהוא, זה נישה אחרת לגמרי, ההוראות של הרבי, שבעצם חלק, אפילו לא פרומיל, הצליחו לקבץ אותם בסדרה שנקראת איגרות קודש, שבעצם מה איגרות קודש אומרים לציבור לנו? כשאני מוציא ספר איגרות קודש, מה יש בו?
הרבי כתב מכתבים במשך 6 עשורים, החל משנות הצדיקים במאה הקודמת, הרבי כבר עסק בעסקנות תחת חותנו, אחר כך הוא הגיע לאמריקה בשנת תש"א, במשך 10 שנים נוספות הוא ניהל את המוסדות המרכזיים של חב"ד, את מוסדות ההפצה של חב"ד, עריכת הספרים, ואחר כך כמובן כשהרבי עלה על כס הנשיאות בעצמו בשנת תש"י, תש"א, ובסך הכל הרבי כתב בסביבות 200,000 מכתבי תשובה לאנשים. את סדרת האיגרות, את מכתבי הרבי, התחילו לרכז במשך השנים בסדרה שנקראת איגרות קודש, ובה מכונסים המכתבים של הרבי לאנשים. עכשיו, הפלא והדבר המדהים בסדרה הזאת, למה היא כל כך מרתקת וכל כך פופולרית? בגלל שיש בה הכל. כמו החיים של הרבי שהיו כל כך ענפים וחבקו עולם, כך זה משתקף כל כך בסדרה הזאת של הרבי. יש בה ממכתבים לראשי הממשלה ורבנים ראשיים ומנהיגי קהילות בכל העולם, ועד מכתבי תשובה, כמו שהזכירו קודם בדולרים, מכתבי תשובה לאנשים פשוטים שמתלבטים עם בעיות קטנות של חינוך ובעיות של שלום בית, ופחות מכך, בעיות של חולשות אנושיות. אתה יודע, אנחנו נמצאים בפרשת קורח, פרשה שמביאה את אחת מהחולשות האנושיות הגדולות לשיא, הקנאה והמחלוקת והכעס והחוסר שליטה בדחפים. החיים, זה הרי החיים. פרשת, ספר במדבר זה ספר של חיים, שאנשים חיים ויש להם בעיות. ובדיוק נתקלתי לפני שהגעתי לכאן, אני משתדל ככה מדי יום לקרוא כמה אגרות, ומדי יום לחיות את הרבי ועם הרבי ביחד. למשל, הנושא הזה של כעס. כותבת אישה לרבי שהיא סובלת מנטייה לכעס והיא מתפרצת הרבה, והיא מרגישה שהיא לא שולטת בעצמה. מכתב מרתק, בשני מכתבים. פעם אחת הרבי מייעץ לאישה אחת במקרה אחד, הרבי כותב לה לשתוק. החומר שמלבה את הכעס זה הדיבור. הדיבור זה הנפט. כשאנחנו מדברים, זה מוסבר גם במאמרי חסידות, שהדיבור הוא ביטוי הנפש, יש לנו פה איש מוזיקה, יודע על מה אנחנו מדברים. הדיבור הוא קולמוס הנפש, הוא מוציא החוצה את כל התחושות הפנימיות. פשוט תשתקי. מישהו מרגיז אותך, משהו מרגיז אותך, תסגרי את הפה ואל תדברי. זו הצעה אחת. והצעה במכתב אחר, ראיתי בדיוק באותו עניין, שוב כותב גבר נדמה לי, שהוא סובל מנטייה לכעס, והוא מתפרץ, והוא מתחרט על זה אחר כך, והוא לא יודע איך ללכת אחורה. אז הרבי כותב לו, מציע לו הצעה, לבקש סליחה. אחרי שאתה קמת בבוקר ואתה זוכר מה היה אתמול שהתפרצת, תבקש סליחה. והרבי מוסיף, הידיעה שאם אתה עכשיו מתפרץ, אתה צריך לבקש סליחה, תמנע אותך לכעוס מלכתחילה. כי אתה יודע שאם אני עכשיו שובר כלים, מחר אני צריך להרים טלפון ולבקש סליחה. הידיעה הזאת תמנע את זה מלכתחילה. זה בהיבט של המניעה, בהיבט הסוג של כדור הקמול, לפני או אחרי, שאנחנו כבר בתור התפרצות. אבל יש גם בתורה של הרבי גם רעיונות הרבה יותר מעמיקים. אם נמצאים בפרשת קורח, בנושא הזה של המחלוקת, בנושא הזה של הקינה, יש וורט חריף מאוד של הרבי בליקוטי שיחות, זו באמת, אנחנו כבר נמצאים קרוב ל-12 בלילה, לא נעמיק מדי, אבל וורט קצר שכל אחד יכול לקחת איתו לחיים, על הטענה של קורח, וקורח טוען, טענה שכולנו חושבים עליה, למה יש גדולים וקטנים? למה יש אנשים שמאוד הצליחו בחיים והופכים להיות את הקדוש והקריב אליו אנשים גדולים כמו משה ואהרון, ויש את כולנו, רובנו, שאנשים קטנים שחיים לעמל יומם, קמים בבוקר, הולכים לישון בלילה, לא מפורסמים מדי, לא מוכרים מדי, פשוט חיים את החיים. וקורח טוען, למה צריך את הפער הזה? למה צריך אנשים גדולים ואנשים קטנים? והרבי בליקוטי שיחות מדבר על נקודה מאוד מאוד עמוקה. הוא אומר שהאמת היא שכל העולם בנוי על פערים. יש יום ויש לילה, בוקר וידע השם את כל אשר לו. יש שבת ויש יום חול, יש חגים ויש ימי חולין. הרעיון הוא שלכל אדם יש שליחות. כל אדם בעולם הזה יש לו את המשימה שלו. אם אנחנו נשים לב, אין בעולם שני אנשים זהים. נולדים להורים 12 ילדים. מאותם הורים, עדיין כל אחד נראה אחרת. הקדוש ברוך הוא מתייחס לכל אדם כאילו הוא האדם הראשון, נותן לו את האף ואת העיניים, את היחס האישי. בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, יש לך משימה. את המשימה שלך רק אתה תוכל לעשות. אם כולם יהיו משה רבינו, מי יעשה את העבודה של קורח? אם כולם יהיו קורח, מי יעשה את העבודה של משה רבינו? כל אדם יש לו את המשימה שלו, בעצם הרבי מעמיק פה יותר. אם קודם דיברנו על ההיבט המניעתי, תמנע את עצמך לכעוס, תמנע את עצמך להתפרץ. במקומות אחרים הרבי מדבר על שורש המחלוקת. שורש המחלוקת נובעת מזה שאנחנו לא מעריכים את המשימה שלנו. לא מעריכים את התפקיד שלנו, לא מעריכים את מה שהעולם מצפה לנו, הפתרון לכל הבעיות האלה. הוא פשוט להתבונן פנימה ולחשוב, מה הקדוש ברוך הוא נתן לי, מה הוא מצפה שאני אעשה? מה אמרתי בעצם? אמרתי שכל יהודי הוא שליח. הבשורה, המסר האמיתי של הרבי הוא, שכל אחד הוא שליח, לא 3,000 שלוחים בזימבבואה ובמומבאי. כל יהודי שגר בבני ברק ובירושלים, הוא נולד. הקדוש ברוך הוא עשה אותו, הקדוש ברוך הוא חשב עליו, הקדוש ברוך הוא יצר אותו. הקדוש ברוך הוא אומר בזה, יש לך איזו משימה. זה מה שאנחנו צריכים לקחת. תחשוב לעצמנו, מה אני יכול לעשות הכי טוב שאפשר.
ואפילו הוא דיבר...
כן, הרב אלפרין.
הרב אשכנזי דיבר על איגרות קודש של הרבי, ואני חושב ששם, באיגרות הקודש של הרבי, כשמעיינים בהם, אפשר לפגוש את הרבי. את אותו פער שדיברנו עליו קודם, בין לשבת בהתוועדות ולדבר דברים נפלאים וגדולים, ואחרי זה ללכת ולעמוד בחלוקת הדולרים ולתת דולר לאנשים פשוטים, את אותו פער, כמו שהזכיר, מוצאים באיגרות הקודש. את המכתבים של האיינס, שמלאים בעיין, עיין, עיין, שהרבי התכתב עם הרגצ'ובר, שצריך ללמוד אותם ולפענח אותם, ועכשיו יש אברך, הרב גרינפלד, שהוציא ספר שמפענח את האיגרס של הרבי, לצד מכתבים פשוטים, והוא דיבר על סט איגרס קיידש, יש עוד סט שנקרא מורה לדור נבוך, שלושה כרכים של מכתבים שתורגמו מאנגלית, והמכתבים באנגלית זה עולם אחר, כי האנשים באמריקה מטבע הדברים שאלו דברים אחרים את הרבי, מאשר המכתבים מכאן, ושם הרבי
מפורט גם.
מפורט, וברמות הרבי עיצות לחיים בצורה מפעימה.
אני חושב שמה שבל מעניין, בהמשך לדברים שהזכירו קודם הרבנים אשכנזי ואלפרין, אתה לוקח את האיגרות, ויש תאריכים. עכשיו, צריך להבין שחלק גדול מהאיגרות לא פורסם בכלל, כי הם עוסקים עניינים אישיים ופרטיים ש... אי אפשר לפרסם אותם. אני אומר, האיגרות שכן פורסמו, אתה לוקח פשוט האיגרות, יש תאריכים. אתה יכול, למשל, ביום מסוים, שרבי כתב 5, 6, 7 מכתבים. מכתב אחד עוסק בעניינים עמוקים בתורה. מכתב שני עוסק בעניינים של הנהגת הכלל. מכתב שלישי עוסק בעיצות פרטיות, איך להתגבר על הכעס, ואיך להתגבר על כל מיני דברים אחרים. והכל באותו יום, יוצאים מכתבים שעוסקים בתחומים שונים לגמרי. והכל באותו יום. אני רוצה, בקשר למה שהזכיר הרב אשכנזי, אני רוצה לספר, שמעתי את זה מהשליח של הרבי באנטוורפן, הרב שבתאי סלוטביצקי, הוא למד לפני שהתקרב לחב"ד, הוא למד בישיבת כל תורה, והוא סיפר שהיה שם הבחור שקיבל משבר, הוא היה בטוח שהולך להיות הבקיבייגר הבא של הדור, ובשלב מסוים הוא מבין שהבקיבייגר הוא לא יהיה, והוא קיבל משבר. ואז אמרו לו, לא, אתה עוד יכול להיות הבקיבייגר, תנסה, ותאף אפילו תתמיד, אל תתייש, אבל לא, הוא הבין שזה, הבקיבייגר לא יהיה. ואז מי שנתן לו יצא, תכתוב לרבי. ואז רבי ענה לו מכתב, אני נבראתי לשמש את קוני. בשום מקום לא כתוב שאתה חייב להיות רבקי ואיגר. אתה צריך להיות מה שאתה. זה בעצם קו שמאוד מאוד מנחה את הרבי בהרבה בתשובות. אדם צריך להיות מה שהוא. אני נבראתי לשמש את קוני. לכל אחד יש שליחות מיוחדת, מסר מיוחד שהוא צריך להביא לעולם, כמו שהזכיר הרב אשכנזי. כאשר אתה תהיה אתה, אתה תהיה שמח ומאושר.
עם הכלים, עם הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לך, לעשות כמו שחידדתם כאן כולכם. עם הכלים האלה לנסות לראות איפה השליחות שלי, איפה אני יכול לעזור, איפה אני יכול להועיל. כן, הרב אלפרין.
יש לנו 3 דקות לסיפור?
3 דקות, בוא נראה. עד שמנדי אור יסמן לנו.
סיפור שהתפרסם ממש עכשיו עם המשפיע, הרב פורקש, המשפיע מבונוס איירס, שהגיע אליו יהודי ידיד שלו וביקש ממנו יצא. אותו ידיד, הרבה שנים, לא היו לו ילדים, והוא רוצה לאמץ ילד. והוא החליט שהוא מברר את דעתו של הרבי בעניין אימוץ ילדים. הוא עבר על מכתבים של הרבי וראה דעות לכאן ודעות לכאן, היו תשובות לכל מיני גוונים, והוא הגיע להתייעץ עם הרב פורקש. הרב פורקש נסע אחרי שהוא נפגש עם אותו יהודי, הוא אמר, אני אזכיר אותך אצל הרבי, הוא נסע לאוהל, נזכיר אותך שם לברכה. והוא מספר שהוא הגיע לאוהל, הוא יושב שם ביום ראשון בבוקר, יושב ולומד, ופתאום נכנס יהודי, והיה תפילה, והוא רואה את היהודי אומר קדיש, בדביקות, כל קדיש יוסים, לא מפספס, ואז הם מתיישבים אחד מול השני, והיהודי אומר לו, אני מרגיש צורך לספר לך סיפור שמעולם לא סיפרתי. ואז היהודי יושב מולו, ומספר לו סיפור, אומר לו, בוא תראה, יש אצלי בכיס מכתב של הרבי, נדיר שלא ראית בחיים. הוא מוציא לו מכתב, המכתב, אני מחזיק כאן את הצילום ביד של המכתב, והמכתב הזה, מכתב של הרבי, על אימוץ ילדים, מכתב וואו. שבו הרבי מפרט בפירוט הוראות, איך כדאי, איך צריך, מה צריך. והוא אומר, אתה יודע מה זה המכתב הזה? מספר לו אותו יהודי שפוגש את הרב פורקש באויל, באותו יום אומר לו, את המכתב הזה קיבל אבא שלי, המאמץ, קיבל אותו מהרבי, כשהוא התלבט בנושא של אימוץ ילדים, ומשום מה אני מרגיש עכשיו צורך לשתף אותך ולחשוף בפניך את ה... סיפור הזה היום זה היורצייט של אותו אבא, ובאתי לומר עליו קדיש, למרות שהוא אבי המאמץ, ואני מחש צורך. הרב פורקש מחזיק את המכתב, והוא יושב בהלם, והוא אומר, באתי לכאן לבקש ברכה מהרבא בשביל יהודי שרוצה לדעת איך לאמץ ילד, והנה אני מקבל מכתב מקורי שלא פורסם מעולם עם הוראה על אימוץ ילדים.
טוב, האמת שהרב אלפרין חיברת עכשיו בין המכתבים שהרבא שלח לכל נקודה, לכל אדם בעולם, לבין באמת מה שרואים עכשיו, ניסים ומופתים שאנשים רואים עכשיו באוהל, וזה מתחבר לפרק האחרון שאנחנו נשקיע בו מיד אחרי הפרסומות, של מה זרו בחיים, אפו בחיים. זאת אומרת, כל העניין של ההתקשרות עכשיו שלנו כחסידים לרבי, או סתם אדם שרוצה רוצה להתחבר עכשיו לרבי, לתורה של הרבי, איך הוא עושה את זה? כי רואים ש... אם נדבר בשפת הרחוב, מה שנאמר, העסק עובד. רואים שהחסידות חב"ד אחרי 21 שנה חיה וקיימת ומתפתחת, ובחורים, תלמידי ישיבות, רק הולכים וגדלים בתורה ומשקיעים. ילדים שלא ראו את הרבי אפילו, לא ראו מעולם את הרבי, ראו אותו בכיתי וידאו, לומדים את השיחות שלו, את המאמרים. יש פה משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו, ואין לנו ברירה אלא לחזור שוב לקטע האחרון שלנו של התוכנית, מיד אחרי הפרסמות, המקבץ הזה של הפרסמות, מקבץ קצר, נקווה, ונחזור לחלק האחרון של התוכנית שלנו כאן. שבנו עליכם, ליל שישי, כאן ברדיו כל חיים, התוכנית המיוחדת לדמותו של כבוד קדושת האדמו"ר מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, שיום ההילולה יחול מחר ג' בתמוז. אנחנו בפרק האחרון של תוכנית בת שעתיים, ניסינו לגעת, אבל לא שייך בשעתיים לקמת את הכל. לפני הפרסומות דיברנו בקצרה ממש ככה על מה זרו בחיים עפו בחיים, אם אפשר להגדיר את זה בפסוק. רואים את זה במוחש, רואים שחסידות חב"ד חיה וקיימת. נכון שהרבא לא נמצא איתנו כרגע בגוף גשמי, אבל רואים שההוראות של הרבא, השיחות של הרבא, התורה של הרבא מלווה את כולם, ילדים ונערים וצעירים שמעולם לא ראו את הרבא, מחוברים לעשייה. הפעילות הזאת של השליחות מתפתחת. הרב אשכנזי, איך אפשר להסביר את זה בצורה פשוטה, במילים פשוטות? איך זה עובד?
ראשית, הגעגועים גדולים. 21 שנים חלפו, מחר בלילה, מי העלה בדעתו? אנחנו זוכרים כמו היום, כמו הרגע, את הגימל בתמוז, את ההסתלקות של הרבי, היינו בטוחים שזה לרגע קטון הזבטיח, שעוד לפני הלוויה, עוד לפני סיום השיבה, עוד לפני סיום השלושים, כבר משיח מגיע ותחיית המתים, ורואים את הרבי שוב כאן. לא עלינו בדעתנו, ואנחנו לא מעלים בדעתנו עכשיו שחלפו 21 שנים. אי אפשר להבין, ואנחנו מאמינים במונה שלמה שעוד רגע זה ייגמר, ומשיח יבוא, והקיצו ורענינו שוכני אפר. אבל ביחס לשאלתך, תראה, זה פלא הדורות. העניין הזה, אם היית בא ואומר לפני 20 שנה, שחס וחלילה יחלפו 20 שנה והפעילות של השלוחים רק תעלה ותתעלה, יש פה איזשהו סוד, אנחנו מבינים אותו, ואנחנו עצמנו גם מנסים לחשוב פנימה. ותראה, אולי אני אענה לך בסיפור. סיפור ששמעתי אותו מרבי אלקן, מהחויזר הראשי של הרבא, שהוא שמע אותו מבעל המעשה, עוד הרבה אנשים שמעו אותו מבעל המעשה, וזה סיפור מרטיט ממש. היה יהודי שנקרא פרופסור מיכאל הסופר, יהודי מקיבוץ פה של השומר הצעיר. בשנות ה-60 הם עברו איזשהו משבר עם הקיבוץ, והוא ואשתו החליטו לעזוב את הארץ ולהגר לאי תזמניה, תזמניה ליד אוסטרליה, בסוף העולם, להגר לשם. זה היה נשמע להם מספיק רחוק בשביל להתרחק פה מהארץ. הם הגיעו לשם, התברר שהבעל קוירה והחזן שם, כמה מאות יהודים גרים באי הנידח הזה, החזן והבעל קוירה עזב, ופתאום הם רואים מגיע האדם מהארץ, והם ממנים אותו להיות הבעל קורא שלהם. הוא אומר, אני אדם חילוני, אני לא יודע לקרוא, אני לא יודע להתפלל, אין לי מושג תפילת מנחה ושחרית. אבל הם אמרו, לא, כל אדם שיודע עברית הוא רבי, זה בסדר. אתה תכין את הקריאת התורה ואתה תקרא פה בשבת. הוא לא ידע כלום, אבל הוא פשוט נשאב לתוך זה, והתחיל להיות החזן והבעל קורא. הוא סיפר שהוא כל כך לא ידע כלום, שיום אחד הגיע איזה משולח מהארץ לסוף כסף, הוא נכנס לבית הכנסת בתפילת ערבית, והוא רואה את הסופר הזה עושה חזרת השץ בערבית. הוא לא ידע שלא עושים, הוא יודע שחזן חוזר את התפילה. הוא אומר לו, תפילת ערבית רשות, בתפילת ערבית לא עושים חזרת השץ. עד כדי כך הוא לא ידע כלום, ויחד עם זה הוא היה מנהיג הקהילה מסיבות טובות, מכוונות טובות. אבל אנשים שאלו שאלות, והיו צריכים לדעת, ושבת, ונטילת ידיים, ומקווה. יום אחד אשתו לוקחת ספר תהילים ביד. היא פשוט מתחילה לפקוט. היא אומרת, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להתקרב אליך, אנחנו רוצים להתחזק בתורה, אנחנו רוצים ללמד אנשים אחרים, אבל אנחנו פשוט לא יודעים כלום. תשלח אלינו מישהו שילמד אותנו, הם לא ידעו לאן לפנות. חלפו כמה ימים, ימים ספורים. נוחת שם באי יהודי עם זקן ארוך, הרב חיים גוטניק. מי ששמע על יוסל גוטניק, הנגיד החסידי, הרב חיים גוטניק, אביו, היה הרב של חב"ד במלבורן. הוא מגיע לשם ושואל, מה אתם צריכים? אנחנו צריכים הכל, אין לנו כלום. אז הוא ישב ולימד אותם, ותפילות, וקריאה בתורה, והלכה, וממש אימץ את האי הזה. ואותו מיכאל הסופר ואשתו התקרבו והפכו להיות יהודים מרעים ושלמים. משום מה הוא לא שאל אף פעם את גוטניק, איך הגעת לפה? איך? כמו מלאך משמיים, בכינו והופעת. שנים חלפו, ופעם הבת של גוטניק והבת של הסופר ישבו ודיברו, והבת של גוטניק אומרת, את יודעת, לאבא שלי סיפור מעניין עם תזמניה. לפני שנים, יום אחד הוא מקבל מכתב מהרבי. במכתב הרבי כותב לו שרבנים עסוקים רק עם הקהילות שלהם. לא אכפת להם, מה קורה מסביב? למשל, הרבי כותב לו, אתה גר במלבורן, למה לא תבדוק מה קורה בתזמניה? האם מישהו צריך
וואו.
עזרה?
וואו.
הוא לקח את הדברים לתשומת ליבו, באותו יום הוא לקח את האוטו ונסע לתזמניה. זה היה פשוט 3-4 ימים אחרי שאותה אישה יושבת בבית שלה בתסמניה, באי הנידח הזה, מרימה את ספר תהילים ביד ופונה לריבונו של עולם. ואולי, אני רק אסיים את המשפט, אולי זאת התשובה למה שאתה שאלת. יהודי שיושב בארצות הברית ושומע באופן רוחני זעקה של נשמה בתסמניה, יושב גם בגנזי מרומים ושומע את הזעקה ואת הבקשה של כל יהודי מאיתנו. הקשר עם צדיק הוא לא קשר של גוף. הוא קשר של נשמה. כשבאנו לרבה, מעולם לא חיפשנו את הפנים שלו. חיפשנו את הנשמה הכללית, את הנשמה הגבוהה, את הנשמה מעולם האצילות שירדה כאן לעולם וזכינו להתברך ממנה. ונשמה נמצאת, שום העולמות והרקיעים, שום דבר לא מפסיק. נשמה יכולה להיות גם במקום יותר גבוה ולתת את הכוחות ולהשפיע. ועדיין אנחנו לא מסתפקים בכך, ואנחנו שרים ומתפללים, אני מאמין באמונה שלמה, ורוצים לראות רבי חי בגוף גשמי, והקיצו ורנינו שכני אפר כפשוטו.
כן.
רב עוד. שניאור, אני שמעתי את הסיפור גם מבעלת המעשה, מאשתו, מגברת הסופר. אגב, הרבי כתב למשם, כתב במכתב, נון ב', מדוע הפעילות שלה מתמקדת רק בערים הגדולות באוסטרליה, ולא במקומות קטנים, כמו איטסמניה. בכל מקרה, אני חושב שהסיפור הזה, גם בהמשך למה שדיברנו קודם, הוא היה פרופסור למתמטיקה. והוא רצה, שהוא התקרב ליהדות, הוא רצה לעזוב את הכל, כסף כבר היה לו, הוא רצה לקנות בית בעיר עתיקה, לשבת ללמוד תורה כל היום. אבל הוא כתב לרבי שזה מה שהוא מתכנן לעשות. רבי אמר לו ככה, תלמידי חכמים, יש לי. אני צריך שאתה תהיה פרופסור באוניברסיטה באוסטרליה, ובכך עבור לגור במלבורן, תהיה פרופסור במלבורן למתמטיקה, ואתה תווה דוגמה חיה לסטודנטים, שיכול להיות יהודי, פרופסור למתמטיקה, פרופסור מוצלח במתמטיקה, ביחד עם זה להיות יהודי שומר תורה מצוות, זו השליחות שלך בעולם. ולמעשה אני גם רוצה להצטרף לדברים שאמר הרב אשכנזי, צדיקים הם לא נמדדים לפי הגוף שלהם. הנשמה קיימת ועד הבעייתי מבחיוי, ועובדה, רואים בשטח שהרבי פועל והרבי מנהיג, והתמימים של היום, הבחורים שלהם הם לא פחות, הם בדרגה לא פחותה מהשעיות הבחורים של פעם, שברוך השם ציבור גדול של חסידי חב"ד צעירים, שלומדים תורה בשקידה והתמדה, עוסקים בעבודת התפילה, מתמסרים כל כולם לעניינים שהרבי דרש, להפצת יהדות וללימוד תורה ולעבודה עצמית ופנימית, שלוחים של הרבי שמוסים את עצמם, את כל כולם, את כל המציאות שלהם, במקומות נידחים, עם תנאים קשים, לעשות את השליחות של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם, רואים בפועל שהרבי נותן כוחות היום לא פחות מפעם, ושרק תצא להתקשר לרבי, אז יקבל ממנו את הכוחות, לא פחות מה שקיבלנו קודם.
בהחלט. הרב אלפרין, אי אפשר לסיים תוכנית על הרבי בלי להזכיר את המילה משיח. הרבי, אפשר לומר, התמקד בנושא הזה. זה היה חלק בלתי נפרד מכל מערך השליחות וההוראות של הרבי, להביא לימות המשיח, להביא את המשיח בפועל ממש. בעצם זה שייך לכל יהודי, הרי כולם אומרים, אני מאמין באמונה שלמה, יהוד ג' עיקרים, שכלא אומרים את זה כל יום, זה כביכול שייך לכל יהודי, אבל אנשים נמנעו מלעסוק בזה. הרבי לקח את זה כפרויקט ממשי. מה בעצם עמד מאחורי הדברים האלה?
במכתב מאוד מיוחד שהרבי כותב ומעיד על עצמו, הרבי כותב כך, מיום הולכי לחיידר, ועוד קודם לזה, תחשבו, גיל 4, התחיל להתרקם בדמיונית ציור גאולה העתידה, גאולת עם ישראל מגלותו האחרון. גאולה כזו ובאופן כזה שעל ידי יהיו מובנים איסורי הגלות, הגזירות והשמדות. והרבי ממשיך לתאר איך שהגאולה יהיה בה נשיא מלך, נשיא שאין על גביו אלא השם אלוקיו, והכל יהיה באופן כזה שאנחנו נוכל לומר, עודך השם כי ענפת בי. גאולה שיהיה מובנים על ידה איסורי הגלות, וזה כבר כילד בגיל 4. אצל הרבה, וזה שיטת אחסידס, משיח זה לא פתרון לבעיה. משיח זה לא שקשה לנו וצר לנו וכואב לנו, אז צריך משיח. משיח זה חלק מהתוכנית האלוקית של בריאת העולם. בשביל זה נברא העולם. כמו שבוודאי רבים ממאזינינו שמעו את המשפט שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו דירה בעולם הזה הגשמי. כשאנחנו כאן בעולם הזה הגשמי מקיימים תורה, לומדים תורה, מקיימים מצוות, אנחנו עושים לקדוש ברוך הוא מקום שבו יכול לשכון, להשרות את שכינתו.
לא בעליונים, אלא פה,
אלא פה בעולם הזה הגשמיות. מתי זה יהיה השלימות של זה? השלימות של זה היא בהתגלות משיח, שאז כולם ידעו כי השם הוא האלוקים, כולם יקראו בשם השם, זה השלמות של משיח. והשיטה של הרבי היא, שמתי משיח יבוא? כשכל אחד ואחד מאיתנו, ואמרת טוב, לא חסידי חבד, כל אחד ואחד מאיתנו, הוא דבר ראשון, יבין את הצורך במשיח, הוא יבין את הצורך שלו בהתגלות של האלוקות פה בעולם הזה, הגשמי דווקא, והוא יצעק מעמקי ליבו את הזעקה לבורא עולם שאנחנו רוצים משיח. הוא יזעק את הזעקה, עד מוסי אנחנו נמצאים בגלות. ואז כשכל אדם ייקח על הכתפיים שלו את האחריות, לא רק בזעקה, אלא במעשה בפועל, בהוספה בתורה, בהוספה במצוות ובשביל מה, עומד יהודי ושלוש פעמים בכל יום ויותר עומד ומתפלל מאום כדליבה, את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, רק צריך לחשוב על המילים. הוא מתפלל ומבקש משיח. הוא צריך גם לעשות בשביל זה משהו. והזה, זה הבטריה שהרבה הניח והניע איתה את השלוחים ואת הבחורים ואת החסידים ואת כל העולם כולו. כל הזמן הרבה דרש, מה עוד עשית היום בשביל להביא להתגלות משיח בפועל ממש?
כל ימי חייך להביא לימות המשיח.
המילים כן. של הרבה שאנחנו כן. שמענו באוזנינו זה, הנה, הנה משיח בו. אז
כן.
יכול להיות שזה נראה שעבר קצת הרבה זמן, אבל ביום שזה יהיה, אז כפי שהרבה כותב במכתב, אנחנו נבין את כל מה שהיה, נראה את כל החלקים
כל
של הפאזל, פתאום הסתדרו לנגד עינינו לתמונה אחת שלימה
נקווה.
של גאולה.
אמן ואמן, נקווה שזה יהיה במהרה בימינו ממש, ובשתי הדקות האחרונות שנותרו לנו אי אפשר לסיים בלי ניגון חסידי, לא הספקנו את כל ה-14 ניגונים של, 14 ניגונים של הרבי, אבל ניגון האחרון, אחד שמח.
האחרון של הסדרה של העשרה הוא אלוקינו. ניגונים.
הוא אלוקינו. כולנו נצטרף, ואם זה נחתום את, את השעתיים האלו, ליל שישי ברדיו קול חי, תוכנית מיוחדת לכבודו ולזכרו של הרבי מלובביץ'. הרב מרדכי בורצקי. רקע הצלילים האלו של הרב מרדכי ברודסקי, אנחנו מסיימים תוכנית ארוכה של שעתיים, תוכנית מיוחדת שהקדשנו כאן ברדיו קול חי, ליל שישי ברדיו קול חי, לרגל יום ההילולה של כבוד קדושת האדמו"ר מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה. השתדלנו, ניסינו כאן כולם, ונתחיל להודות אחד אחד. תודה לך הרב אליעזר ברוד, רב היישוב כרמי יוסף, ראש בית המדרש להוראה אור מנחם, מחבר הספרים שערי יורדיה. תודה לך הרב דוב אלפרין, המשגיח הראשי ומשפיע בישיבת תומכי תמימים חב"ד לובביץ' באלעד. הרב שניאור אשכנזי, רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון, מחבר הספר ארץ ושמיים. הכנר החסידי שעדיין אנחנו שומעים אותו ברקע, הרב מרדכי ברודסקי, איש חינוך, הוא מנהל היכל הנגינה, המרכז לשימור וחקר הניגון החסידי. אני רוצה גם להודות שוב בהזדמנת הזו למי שעשה בעבודה ובמלאכה. תודה למנדי אור על הביצוע הטכני, גם לסגי פרלמוטר, תודה לדוד קליגר על ההפקה, תודה לאבי רוזן מנכ"ל רדיו קול חי, ולמנהל התוכניות בצלאל כאן על השעתיים הללו שאפשרו לנו להקדיש אותם לדמותו של הרבה. הייתי איתכם שימי סגל, שבעזרת השם עוד לפני יום ההילולה ג' בתמוז נזכה לביאת משיח צדקנו ולהקיצו ורננו שוכני אפר, וכמובן הרבי בתוכן וכל גדולי וצדיקי ומאורי הדור, נזכה כולנו יחד ללכת לבית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן. תודה לכולכם, לילה טוב וערב שבת שלום.
כל חי תמיד איתי. 93 ו-92.8 FM. כל חי.